מקור ראשון, הסקטים. ברוכים הבאים לפרק חדש בהסקטים מבית מקור ראשון. כאן פנינה גפן ממוסף שבת להגות, ספרות ותרבות. הקדשנו גיליון שכל כולו עוסק בהודו, היסטוריה, תרבות, דת, טכנולוגיה וטיילות כמובן. ואנחנו כאן לתת לכם עוד מכל הטוב הזה. אז האורחים שלי היום הם שניים מן הכותבים, לב ארן ודבורה זגורי, שלום.
שלום, שלום.
שלום.
לב ארן הוא חוקר וכותב קבוע בנושאי הודו במוסף שלנו וחבר מערכת של כתב העת ההודי, מרג'אסיה?
מרג'אסיה.
מרג'אסיה, אוקיי. ודבורה זגורי, סופרת פובליציסטית ואינדופילית מושבעת. כיף. תודה שאתם כאן. ברוכים הבאים. אז נתחיל בחבלת התרמילאות וההיקסמות הישראלית מהודו, שבעצם הפכו להיות חלק באמת בלתי נפרד מחיים של לא מעט ישראלים. ונפתח באיזה ציטוט קטן מהמאמר של דבורה. עוד בטיול הראשון שלי להודו בשנת 2003, היא כבר לא הייתה מסתורית, קסומה, רחוקה ומטורפת, כמו שמתאר אותה עזריאל קרליבך בספרו הודו יומן דרכים. אבל שאריות מהקסם שתופס אותך בגרון ונכנס ישר ללב, עוד נותרו. אז לב ודבור, אני רוצה לשאול אתכם, בתור טיילים ותיקים, מה סוד הקסם של הודו בעיניכם?
הייתי מתחיל בזה שבהודו הפרהסיה היא בחוץ. הודו ישר מראה לך גם את הצדדים השליליים שלה. אני זוכר את הפעם הראשונה שהגעתי להודו, 1991, מונית מלא קבצנים, מתנפלים על המונית בדרך, אחר כך אתה מגיע לעיר שהיא מתונפת, מזוהמת, אתה קצת יוצא לפרברים, הכביסה בחוץ, כל החיים בחוץ. ואז יש את הבחירה, האם אתה רוצה לראות עוד משהו מתוך הודו, או זה כל כך מגעיל שאתה רוצה לקחת המטוס הראשון הביתה, ומי שנותנים את הצ'אנס להודו ומאמינים שמי שככה חושפת את החולשות שלה החוצה, כנראה גם יש לה הרבה מאוד מתנות, הם אלה שנשארים וחוזרים שוב ושוב.
ואין למה להסתיר, כי הכל באמת גלוי.
כן, בהודו הכל גלוי.
אז אני אתחיל עם סיפור, בגלל שזה פודקאסט של שמע ולא מצולם, אז השומעים לא יכולים לראות שאני בעצם, יש לי יד אחת עם שתי אצבעות, ביד השנייה חמש, וכשטיילתי בהודו, ראיתי כמובן הרבה בעלי מומים, מה שנקרא ברחובות דלי, קבצנים, כמו שלב הזכיר, והם מאוד רגילים לסוגים מסוימים של דיפורמציות, ולא עושים מזה עסק בכלל, עד שזה מגיע למישהו מערבי. ואז זה נראה להם מאוד מאוד מוזר, איך אתה, שאתה כאילו בא ממקום מושלם, או פנטסטי כזה, פתאום עם איזשהו חיסרון, ומאוד התעניינו בזה בדרכם המאוד ישירה. יש בהודים איזה משהו תמים וישר. אני רק אסייג, ואני אגיד שאומרים, בהודים הודו זה תת יבשת עצומה, 1,250,000 איש, משהו כזה, תדייק אותי לב. אז שאומרים, הודים זה באמת איזשהו משהו הרבה יותר גדול משאפשר לקמת אותו במילה הודים, אבל בכל אופן יש איזשהו קו אופי כזה, של ישירות ושל משהו כמו שלב אמר לא מסתתר ולא מתחבא, אז כולם נעצו עיניים יפה בי וביד שלי, והגעתי לאיזשהו כפר רחוק, גם השנה 2003, הגעתי לכפר מאוד מאוד מרוחק, ומחרו שם, זה היה כפר גבוה וקר, ומחרו שם גרביים וכפפות, והסתכלתי על הכפפות ולא יכלתי לקנות, כי איך אומר הביטוי כפפה ליד, לא מתאים. ולא קניתי, רק התבוננתי בהם. בבוקר קמתי, וכל הכפר, נשים, גברים, וטף, ילדים, כולם עומדים בפתח הגסטאוס שישנתי, דוחפים את הראש, לתת לי מתנה. כל הלילה עמדה, ישבה הגברת, הזקנה, וסרגה לי כפפה. זאתי שבעלת החנות, הדוכן הקטן, היא ראתה אותי מסתכלת, הכל נעשה בלי מילים, גם כמובן כי אין לי אנגלית, וסליחה, כי לא היה לנו שפה לתקשר בה, יש לי אנגלית, אבל בהרי הודו הגבוהים לא היה. לשאלה שלך, פנינה, לקסם של הודו, אז אני מרגישה שאחד הדברים הכי משמעותיים זה הפתח לאפשרות שתמיד דברים יכולים לקרות. העולם המערבי, דברים הרבה יותר סגורים מראש, בין אם זה דבר פשוט כמו מקומות לינה שאתה מטייל, ובין אם זה את מי תפגוש. את מי תפגוש? אתה הולך לסופר, חוזר למלון, את מי כבר תפגוש? תמיד יש הפתעות, אבל הודו היא בנויה על הפתעות, וזו הייתה אחת ההפתעות שזכורות לי מאוד מאוד חזק, המקום הזה של למלא איזה צורך שלך, נחזור על זה אחר כך, על הנקודה הזאת של צרכים בסיסיים שלך, שאיכשהו מתמלאים. זה בשבילי.
אני יכול להוסיף שיש איזה מצב ביניים כשנמצאים בטיול ארוך בהודו, בטח גם במקומות אחרים, שאתה מצד אחד לא תייר, אתה לא בא כזר מוחלט וחוזר כמו שבאת, אתה גם לא מקומי, אתה במצב ביניים שבו אתה מתחיל להיות משוקע לתוך איזשהו מקום, אבל עם ידיעה ברורה שאתה לעולם לא תהיה בין המקום, תמיד תהיה מישהו שהגיע מבחוץ, ובהודו ש... כבר בריג ודה, הם אומרים שהאורח הוא אלוהים. אז בהודו שהיא מקום כל כך נדיב כלפי אנשים שבאים לבקר אותה, בדרך כלל אתה גם תקבל חוויות מאוד טובות, מאוד נדיבות, עם לב מאוד פתוח, שגם אתה חייב להיות עם לב פתוח כדי לספוג את כל הטוב הזה.
מקסים. אז באמת אתה דיברת גם על המקום לנפש, ודבורה גם על היחס לגוף, שיש איזה מין שלווה ונינוחות ביחס לכל מה שעולה. הכל פתוח, הכל אפשרי, אין שם בהלה משום דבר שהוא אחר או יצא דופן, כי באמת יש מקום להכל. ובאמת אפשר להסתכל פה על מה שקורה בין ישראל להודו, כאיזה משהו שמעלה כל מיני שאלות, באמת על הקשר הזה בין שני המדינות האלה, כי הודו באמת הפכה להיות איזה יד מועדף על תרמילאים צעירים, לא רק צעירים, בכלל. ויש משהו ביד הזה שאולי מלמד על הישראליות, ועל החיפוש שלה, על החלומות שלה. ואני רוצה לשאול, האם לדעתכם יש משהו מיוחד בקשר הזה שבין ישראל להודו, בין הישראלי להודי? דבורה,
קודם כל,
בבקשה.
תודה. קודם כל, הקשר שלנו, שתינו קיבלנו עצמאות באותה שנה, ב-48. שתינו מדינות צעירות שמתקדמות מהר, כמה שאנחנו מדברים על הקסם ועל הודו ועל המרחק שלה, ועל היא מתקדמת מאוד מאוד מהר. זה ככה משהו טכני, אבל גם מהותי. אני חושבת שיש בינינו גם משהו מאוד דומה, איזשהו חום, איזושהי ישירות. ישראלים מוצאים את עצמם בבית די מהר, סביב אנשים שיש להם את החום והישירות הזאת. כמובן שהזמן שישראלים מגיעים אליו הרבה פעמים צעירים, זה אחרי צבא, אחרי שנים של לחץ, של איזושהי הרבה התמודדויות, ופתאום הם מגיעים למקום שיש בו הרבה הרבה חירות. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד משמעותית בהודו, החירות. הרבה מקומות בעולם הם מקומות לנופש, עם כל מה שזה אומר. ובהודו זה פחות נופש, כי זה לפעמים קשה, או רעב, או מלוכלך, או... אבל יש הרבה חירות, אולי דווקא כי זה קשה. והחירות הזאת זה משהו שתופס אנשים וככה מדביק אותם לבחור דווקא ביעד הזה. קודם כל, חירות... כלכלית, אתה מגיע עם כסף ישראלי למקום שהשאר הוא הרבה יותר נמוך, ואתה באמת יש לך חירות גדולה לקנות, לרכוש, לאכול ברווח מאוד גדול, ככה לשפוך כסף ולהרגיש טוב. חירות, אני אף פעם לא יודעת עדיין אם סמים הם לגליים או לא לגליים שם, אבל בוא נגיד שהם לגליים עד שהמשטרה תופסת, ואז הבלגן הרבה יותר גדול ממה שיכול להיות בהחנצות אחרות. אבל יש איזושהי חירות מאוד גדולה לעשות דברים. יש גם חירויות יותר עמוקות, חירות להשתנות. אתה מגיע ממדינה מאוד ספציפית, ממדינת ישראל, חוץ מהיותה מערבית, היא גם ספציפית מאוד, היא מאוד מכוונת אנשים להחליט איפה הם פוליטית, איפה הם דתית. בימים האלה זה מאוד מאוד חזק, היא מאוד מאוד מחנאית. ופתאום יש לך חירות להשתנות, לא כל כך להשתייך למחנה, לספר סיפור חדש על עצמך, על האנשים שאתה פוגש, שאת פוגשת סיפור חדש לעצמך, ויש חירות גדולה שדברים יקרו, דברים שלא תכננת, דברים שלא ידעת שאפשריים, הם פתאום נהיים אפשריים. הפתאום הזה זה לא פתאום, זה חלק ממה שמיוחד בהודו. יש שם מנעד האפשרויות והשינוי והאפשרות ככה שדברים יקרו אחרת ממה שתכננת היא מאוד גדולה. אתה יכול לעלות על הרכבת למקום אחד ולמצוא את עצמך יורד באמצע במקום אחר, כי פתאום מישהו אמר לך שקורה שם משהו נחמד. זה בגדול, איזשהו קשר בינינו.
אז החירות והפנטזיה והאפשרויות, לב, איך אתה רואה את זה?
יש משהו שהוא משותף להודו ולישראל, שמצד אחד יש איזו מחויבות גדולה, גם אצלנו, גם בהודו, להיות בטופ העולמי, להיות מדינות טכנולוגיות ומתקדמות. ומצד שני גם מחויבות מאוד גדולה וקשר לכתבים עתיקים, לתרבות עתיקה. גם אנחנו וגם הודו אחוזים בכתבי קודש שמעצבים גם את הפוליטיקה העכשווית, וגם אצלנו וגם אצלם האחיזה הזאת נמצאת בשני הצדדים של המפה הפוליטית, כל אחד לוקח את זה לכיוונים שנוחים לו. יש עוד משהו מאוד בולט בהודו, שהחיים הדתיים הם מאוד בחוץ. אני לא הבנתי מה זה עלייה לרגל, עד שלא עשיתי את האמר נטיאטרה בקשמיר. פתאום מבינים מה זה עלייה לרגל, מה זה סוג של קהילות שלמות שהולכות, מה התפקיד של הכהנים. אני לא אומר שזה אחד לאחד, כן, אפשר להגיד שצריך לעשות פה איזו הבדלה, אבל לא... לא היה לי אפילו את הדמיון בראש, מה זה אומר, כן? זה נראה לי כמו איזה מצעד של בית ספר ששולחים אותו ליום ירושלים, ופתאום רואים איך זה חי עם רטט דתי וקהילתי, עם היתרונות ועם החסרונות של הדבר הזה. וגם יש בהודו את המקום של פחות קדושת הפרטיות, שזה מאוד חזק בצפון אמריקה, מאוד חזק במערב אירופה,
מאוד חזק במערב בכלל.
חזק מאוד במערב בכלל. ואולי גם ביפן, אני לא יודע, לא הייתי, אבל ככה אנשים אומרים. ויש משהו בתחומים שבהם ההודים לא חושבים שיציאה מגדר הפרטיות חייבת להכניס את האדם לאינוחות. ובממשק בין אירופאים לבין הודים, לפעמים זה מקום שהוא טיפה יותר מתחכך וצורם, ובמפגש עם ישראלים, כמובן תלוי איזה הודים, תלוי איזה ישראלים, כל מה שאנחנו אומרים פה הוא באמת הפלגה גדולה, אבל במפגש בין הודים מסוימים לישראלים מסוימים, אז גם מגיעים לרמות אינטימיות עם אנשים שלא הכרת עד לא מזמן.
תנו לנו דוגמה לשאלה שככה שאלו אתכם במסעות שלכם והפתיע אתכם, וואו, כאילו...
אז אני יכולה להגיד, היא גם קשורה למקום הדתי, שמישהו שאל אותי, Who's your God? מי האלוהים שלך? And what do you do for him? מה את עושה בשבילו? ועצרתי ואמרתי, וואו, שאלה ממש טובה, Who's your God? זו שאלה שלא שאלתי את עצמי הרבה זמן, למרות שאני לכאורה בן אדם שחי מול אלוהים ממש ביומיום, אבל ממש לעצור ולשאול מי האלוהים הזה, ומה את עושה בשבילו, וזה משהו ש... הוא גם שאלה אינטימית, והוא גם שאלה שלא שומעים במערב. ואני גם מרגישה שאולי זה קשר מסוים בין ישראל להודו, אולי השאלות הדתיות, הרוחניות, שגם אנחנו מסתבכים איתם, ואני לא יודעת אם הם מסתבכים, אבל הם משמיעים אותם, והם גורמים, לי לפחות, הם גרמו לשאול את עצמי את זה מדי פעם שוב.
כן, אגב, הנוכחות הדתית במרחב הציבורי מעלה פה את הסוגיה האנטישמית שהיא מעניינת ביחס להודו, שבהודו זה לא משהו שקיים, אפשר להגיד, ביחס להרבה מאוד מקומות בעולם שכן.
נכון.
יהודים סוגרים שם מהדבר הזה.
נכון, בהודו מעולם לא הייתה אנטישמיות מקומית, כן? הגיעו פורטוגזים והשמידו את הקהילה היהודית של גואה. אנחנו עושים לבקר בגואה ולא יודעים שבעצם הייתה שם קהילה יהודית משמעותית. אבל ההודים מעצמם, מעולם לא היו להם פרקטיקות אנטישמיות, מה שגם גרם לקהילה יהודית הרבה יותר נינוחה מאשר במקומות אחרים, מעט מאוד חומות בין מה שאצלנו קוראים אורתודוקסיה לנגיד denominations אחרים של דת יהודית.
ובעצם הדבר הזה גם מקרין למישורים אחרים, נגיד הגוף והנפש והיחס לגוף הוא משהו שאין ריחוק ממנו, אין איזה פערים, אין, יש איזה אחדות של הדבר הזה, נכון? כמו שרואים את האחדות שיש בכל הדתות, גם במישור הזה באמת יש איזה משהו שמתקיים בזה הרמוניה.
אני חושב שקודם כל יש איזה כבוד מאוד גדול לאחרות, נגיד כמו שלוינס אומר, מכיוון שהודו עצמה מחולקת להמון קסטות ותת קסטות לג'אטי, אז בדרך כלל התפיסה ההודית לא תגיד ככה עושים, אלא ככה אצלנו עושים. ובקסטה אחרת עושים אחרת, ומישהו מהמערב בכלל כנראה הוא עושה את הדברים אחרת. אז יש הרבה פחות שיפוטיות גם לפרקטיקות גופניות, גם למקום של לבוש, גם הרבה פעמים למקום של מזון, מה צורכים ומה, איזה מזון צורכים ואיזה מזון לא צורכים. וגם הסתכלות אחרת על פרטיות, אני אתן שוב דוגמה מקשמיר, דוגמה קצרה, שישבתי באיזה מפגש עם פיר בבא, לא רחוק מהגבול הפקיסטני, וזה מרפא מוסלמי מסורתי, מגיעים אליו אנשים, כולם יושבים במעגל, גם אני יושב במעגל עם מתורגמן, ומגיעים אליו, מגיעות אליו כל מיני בעיות, מישהי לפני ניתוח היא מאוד חוששת, מישהו, האחות במרפאה נתנה לו עצה, אבל זה לא מה שהוא הבין, מישהו שלישי, הבן שלו כבר שנה, לא נותן לו כבוד, עושה בדיוק הפוך מה שהוא אומר, הוא לא יודע מה לעשות, כן? בעיות של גוף, בעיות של יחסים במשפחה, כולם יושבים באותו מעגל, כולם שומעים את הבעיות של כולם, אין גם שום בעיה שמישהו מערבי שומע את את הצרות. יש איזו תחושה שגם הצרות וגם הגוף שניתן לנו, זה במידה מסוימת מלמעלה, בטח זה לא מה שמחייב בושה, ויש בזה הרבה מאוד נינוחות, כמובן יש בזה גם חסרונות שבהם אנחנו פחות נוגעים עכשיו.
אני כן אגיד רק ככה כהשלמה קטנה, אולי על כל האפשרויות הדתיות וכל הפרקטיקות שנהוגות שם כל כך הרבה, הן באמת מותירות הרבה מקום לאנשים לנהוג את מנהגם. זאת אומרת, אתה יכול ללכת עם תפילין ברחוב, באחד הטיולים בעלי הלך עם תפילין ברחוב, באיזשהו מקום שקמנו מוקדם בבוקר, התפלל שם, ואז ניגש אליו הודי ושאל אותו, is that your GoPro? יש לך מצלמה על הראש? אז הוא צחק, הוא אמר, no, this is my puja. פוג'ה זה מילה של טקס. זה הטקס שלי, וככה אתה יכול ללכת בהרבה הרבה, וזו מילה שפותרת. פותרת מהסברים, פותרת מאינוחויות. אתה יכול להגיד את זה על המון דברים. היינו צריכים להעביר מצות במחס, שאלו מה זה הדבר הזה. אמרנו פוג'ה, פוג'ה, סבבה. כאילו, כל דבר יכול להיכנס בפרקטיקה שלך. ככה אתה נוהג, יופי, נעים, מעניין. וזהו, השיפוטיות היא באמת נעדרת במובן הזה.
נפלא.
אני אתן דוגמה אחרונה ממש.
בבקשה.
בחור חמוד, בוגר עותניאל, מתנאל קוראים לו, למד באוניברסיטה הודית, וביקש בעצם מהצוות המקומי שהוא ידליק את האש לצורך הבישול במטבח הצמחוני, וכשהוא הסביר להם שזאת פרקטיקה דתית, אז הם פשוט באו לראות אותו מדליק את האש, כן? זה כל כך ריגש אותם שמגיע מישהו להדליק את האש בשש בבוקר, לפני שהם מתחילים לבשל. אז עוד פעם, יש כמה הסתכלויות על הדבר הזה, אני גם מבין למה אפשר לקטרג על הפרקטיקה הזאת, אבל זה כן מראה את הלב הרחב של הודו, שאם מצאת איזשהו קשר עם הבורא שלך, הם יהיו האחרונים שישימו איזו מחיצה בינך לבינו, או לבינה, במקרה שלהם גם.
נפלא. לי הייתה את אני לא הייתי בהודו, עדיין, לא, לצערי, אבל כן הייתה לי את הזכות לכתוב את אחת הכתבות במוסף הזה, ולעסוק בקהילת בני ישראל, אחת הקהילות הגדולות והעתיקות של יהדות הודו. ובמסגרת הכתבה שוחחתי עם אליעז ראובן דנדקר, אחד החוקרים המובילים של הקהילה, והוא גם מי שמחזיק ארכיון פרטי מאוד מאוד גדול, שעוסק בהיסטוריה ובתרבות של הקהילה. וככה באמת גיליתי סיפור מרתק של קהילה ליברלית, אינטלקטואלית, מאוד מאוד גדולה ומיוחדת עם מנהגים משל עצמה, וזאת קהילה שלא חוותה בהודו, כמו שאמרנו, גילויי אנטישמיות, וככה מצאה את מקומה, והייתה שם באמת, יש לנו עדויות, לפי המסורת שלהם, של עד אחורה, עד תקופת בית ראשון כמעט. ובאמת אם אנחנו מדברים על פרספקטיבה של זמן, אז אפשר לדבר על זה שהודו עברה הרבה מאוד שינויים, ובתקופות ארוכות קורים שינויים, וגם על רקע דתי, וגם על רקע ממשק עם המערב, וטכנולוגיה, קורים כל מיני דברים, וכטיילים ותיקים, אני רוצה לשאול אתכם על הפרספקטיבה הזאת של השינוי שקורה ומתהווה מול העיניים במהלך העשורים האחרונים. איך אתם רואים את זה? לב, אולי תרצה לפתוח עם השינויים על הרקע הדתי.
אוקיי, אז אני מרגיש שעוד באמת יתרון של תרמילאות ושל לבוא לבקר במקום לאורך 30 שנה שוב ושוב, זה שהשינויים ניכרים. בעבר, מאז עצמאות הודו, באופן מובהק ועד היום, היו מתחים מאוד גדולים בין מוסלמים לבין הינדואים בצפון הודו. ודרום הודו נחשב כמקום שיחסית פנוי מהסכסוכים האלה, אפילו עד רמה שלא תמיד רואים מי מוסלמי ומי הינדואי. ובשנים האחרונות יש מתח מאוד גדול באזור החוף של מדינה שנקראת קרנטקה, הודו כמו ארצות הברית מחולקת למדינות, עד לרמה שכשחזרו מחופשת הקורונה, מנהל בית ספר לא הרשה לנערות בכיתה י' א' י' ב' לבוא עם כוסי ראש מוסלמי, וזה יצר בלגן מאוד גדול בדרום הודו, הפגנות, פניות לבית משפט, הכל מתואר בכתבה, אז אני לא ארחיב פה, אבל במידה מסוימת המקום בין המוסלמים להינדואים שהיה הדגל של מהטמה גנדי, אפשר להגיד שהוא פחות ופחות משהו שהודו מתגאה בו. התרבות המשותפת ההינדואית המוסלמית, המטבח המשותף, הפרקטיקות המוזיקליות המשותפות וכו, יש יותר ויותר התרחקות בין הקהילות האלה, וגם במקומות שבעבר בקושי ניתן היה להבדיל מי שייך לאיזו קהילה.
אתה מדבר דווקא על איזושהי תנועה שקורית כרגרסיה בסובלנות הדתית, שכל כך אפיינה את הודו.
נכון, זה רגרסיה בסובלנות הדתית ובמחוברות בין הקהילות. המוסלמים הם יותר ויותר מוסלמים, יותר ויותר נוסעים לעשות חאג', יותר ויותר מודעים לפסקי ההלכה שמגיעים מהמזרח התיכון, שהם מרגישים קצת מוסלמים לא טובים כשהם קוראים את פסקי ההלכה האלה. ההינדואים יותר רואים את עצמם לא כחלק מעם הודי כללי, אלא כחלק מעם הינדוי, יחד עם בודהיסטים ועוד כמה דתות, אבל שמאוד שייכות למרחב ההודי. ובמובן הזה בהחלט הודו שינתה את פניה מאיזו תפיסה לאומית שהיא כלל הודית, לתפיסה לאומית שאולי אפילו ניתן להשוות אותה לציונות, שהיא יותר שייכת למרחב של דתות הודו. וזאת התפיסה שהיום שולטת בהודו, וממנה נובעים כמובן מתחים שגם בעבר היו, אבל היום הם בולטים גם במקומות כמו דרום הודו, שכמעט לא הכירה את המקומות האלה כשאני באתי לבקר שם פעם ראשונה לפני 30 שנה.
דבור, את היית ממש לאחרונה בהודו. את יכולה בטח לראות דברים שקורים שם בהשפעת הטכנולוגיה שהולכת ונכנסת על השפעות מערביות. איך זה בא לידי ביטוי?
כן, אז באמת בקצרה, אני ככה אגע בנקודה אחת. במשנה כתוב באבות, כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וככה אתה במיעוט הגוף או במיעוט הצרכים מתגלים דברים מאוד עמוקים. וככה היה בתחילת דרכו של המערב שהכיר את הודו, כמו בימי עזריאל קרליבך שכתבתי, היה מיעוט מאוד גדול של הצרכים עצמם. היה מעט אוכל והיה מעט אפשרויות, שירותים היו שירותי מה שנקרא בול פגיעה של הודו, ולאט לאט לאט המערב נכנס מאוד מאוד חזק, התיירים רוצים משהו הרבה יותר נוח, האוכל נהיה מאוד מערבי, והמיעוט הזה כבר הרבה פחות קיים. השפע תפס את מקומו, וכשיש שפע אז יש גם פחות פניות להתעסק בדברים פנימיים יותר, וכן, זה לא סתם שכשיש מיעוט אז הדברים הפנימיים פנויים יותר להתפתחות, וכשיש הרבה שפע, אז הדברים הפנימיים קצת מתכווצים, זה קצת כמו זוויות משלימות. ובאיזשהו אופן, ככל שהמערב נכנס יותר חזק דרך האינטרנט, ובטח ובטח הגיים צ'יינג'ר הגדול זה הסמארטפונים, שגורמים לאנשים להיות בעצם כל הזמן מחוברים למה שהם כבר מכירים.
עד כמה רואים באמת בהודו ככה הטלפונים נוכחים בכל פינה, כמו בכל מדינה מערבית?
בעיניי אפילו יותר, גם אצל ההודים עצמם, שיש ככה בכל פינה, ממש ממש בכל פינה, זה מצחיק אפילו בכפרים מאוד מאוד ראשוניים ובסיסיים, יש לאנשים סמארטפונים די משוכללים, שתמיד מפליא אותי איך כלכלית הם עושים את זה, אבל אני רוצה דווקא להגיד שנייה נקודה על הקשר הישראלי בעניין הזה של המטיילים, שאני מרגישה שיש בזה מין ההפסד. בשביל למצוא משהו צריך טיפה ללכת לאיבוד. אז נכון שללכת לאיבוד זה קצת מפחיד, ללכת לאיבוד בגוף באיזה מקום כל כך גדול, או ללכת לאיבוד בנפש, זה ככה לפגוש דברים שלא הכרת. מצד שני, יש בזה משהו גם מאוד מצמיח, לומדים המון דברים חדשים, מתנסים בדברים אחרים, פנויים לשמוע תפיסות עולם אחרות, פנויים לשמוע חלקים יותר עמוקים של עצמך. וכשאתה כל הזמן מחובר ברמה כזאת גבוהה לקבוצות וואטסאפ של אותם אנשים שאתה מכיר, אתה מבלה עם אותם אנשים, נמצא באותם מעגלים כל הזמן, מעלה לוואטסאפ ולסטטוסים ולאינסטגרם, לרשתות, את הדברים כשהם קורים, תוך כדי שהם קורים, אין לך בכלל זמן שקיעה, זמן עיבוד בעין וקצת עיבוד באלף. אתה מזמין כרטיסים מראש, אתה לא תעלה לרכבת שנוסעת 40 שעות, כי הזמנת כרטיסי טיסה, הטיסות נהיו מאוד זולות, אז מקצר את הדרכים, וממילא גם המפגשים מתמעטים. יש בכתבה סיפור, אני אגיד אותו רק בקצרה, אז ב-2003 נסעתי ברכבת 38 שעות, זה לא משהו שאני רואה את עצמי עושה היום בכלל, כאילו למה? יש טיסות קצרות, אבל טיסות קצרות אתה מזמין מראש, אתה עולה מראש, אתה יורד איפה שאתה. ובנסיעה הזאת הכרתי גברת הודית שערכה אותי בבית, תקראו את זה, זה מאוד מאוד מעניין. יצאתי מהבית שלה עם בגד הודי שלה, ככה נחצתי בארץ. וההיכרויות האלה הן כמעט לא קורות, כשאתה כל כך, כל כך, כל כך נמצא צמוד וצפוף לרשתות ולטכנולוגיה ולהיכרות הכבר מוקדמת שלך.
כן, אז את מתארת באמת בעיה שהיא אוניברסלית, אפשר להגיד, אבל באמת, אם שמים את זה בצד, אז יש הרבה מאוד ערך בדרך, ולא בהכרח ליעד בהודו.
האיכויות שהודו כאילו מבקשת בשביל שתרוויח אותה, הן בדיוק האיכויות ההפוכות למה ש... רשתות וסמארטפונים מייצרים. אז יוצאים מרווחים בדברים מסוימים, זה פחות מפחיד, זה פחות מסוכן, זה יותר רך, אבל יוצאים לדעתי מופסדים מהתפתחויות אחרות שיכולות לקרות.
לב, אתה רוצה להוסיף עוד
משהו? כן, אני אוסיף שבאמת בעבר היה, זה היה כמעט עניין של שגרה, שאתה חושב שאתה נוסע למקום מסוים, אתה פוגש משפחה הודית או הודים, ואז גיסתה מתחתנת, או יש איזה פסטיבל דתי שלא ידעת עליו, ואתה מרגיש ממש טיפשי, למה שתיסע למקום שהתכוונת לנסוע, קוראים דברים הרבה יותר טובים במקום אחר. היום זה קורה פחות, גם ההודים כבר פחות מחוברים לאתוס של הודו בהתחלה, של באמת חיים יותר בצניעות, דגמים יותר אקולוגיים, יותר מהטמה גנדי, היום... הודו ממש אלרגית למקום הזה של להיות מדינה ענייה ומפגרת ומלוכלכת. הודו כן עובדת מאוד קשה להיות יותר נקייה, יותר טכנולוגית, יותר עשירה, יותר סמארטפון. זאת אומרת, הם גם לפעמים לא אוהבים שמספרים עליהם את הסיפור הזה של ההודו, של פעם והכל. אנחנו רואים שהמנהלים המובילים בכל המקומות בעולם, אנשים שהודים בחברות הייטק, בעמק הסיליקון, במקומות אחרים.
אני חושבת שמגיע להם, זאת אומרת, אנחנו רוצים לשמר אותם בשביל לשמר את הפנטזיה שלנו, אבל באמת מגיע להם להתפתח ולהתקדם, ורואים את זה ממש מביקור לביקור.
נכון.
אבל גם רואים מאוד את הפערים, כלומר, אנחנו מדברים באמת על אנשים שמגיעים לשיאים אינטלקטואליים ומצליחים להוביל דברים ברמה הבינלאומית, ולצידם העוני המשווע, ובאמת, כאילו, התחתית שממנה אין נמוך יותר.
אבל גם ממנו יש פחות ופחות. נגיד, בעוד ב-15 שנים האחרונות, חצי מהאנשים יצאו מקו העוני. בעוד יש משפחות עניות, שכל המשכורת שלהם חוץ מאוכל, הולכת על זה שלפחות חלק מהילדים, לך על זה שני ילדים, אז זה ילד אחד, ילך לבית ספר באנגלית, מפעוטון, מגן ילדים, עד כיתה י"ב, שהאנגלית יהיה בשביל השפת אם בקריאה וכתיבה.
מודי, ראש הממשלה מדבר על זה, להצעיד את הדרום, קדימה, זה איך הוא מזווה את זה הזאת? סי, משהו?
לא זוכר כרגע.
להצעיד את, שהם יהיו המעצמה של הדרום, הדרום העולמי, הכוונה, ושעד 2025, לדעתי, זה התכנון.
אוטוטו, אוטוטו.
שזה ממש אוטוטו.
עוד רגע.
יותר מחצי מהעודים יהיו במעמד הביניים. וזה הרבה מאוד, וזה ממש ממש קורה, זה ממש קורה בקפיצות מאוד מהירות.
שינוי עצום.
ורואים את זה קורה בשטח. אז רוצו מהר להודו לפני שהיא משתנה.
כן, כן. אבל זה גם אומר, פנינה, שאם את תבואי עכשיו, כשתבואי פעם ראשונה בעזרת השם להודו,
סוף סוף.
תרצי, כן, ותרצי להביא להם את הטיימלס אינדיה של קרלי, ביכול להיות שתחטפי שתי סטירות, כן? כי די, כאילו, הטיימלס הזה, זה אומר שחיו בעוני, וחיו מעט שנים, ולא היו מרפאות. ולקו טלפון חיכו 10 שנים, ורק מי שהיה לו פרוטקציה, ויש פחות ופחות הודים שגם מתגעגעים לתקופה הזאת, אז גם אנחנו צריכים את התקוות גם לשינוי של הודו.
כן. טוב, לקראת סיום, ככה אני עוד מחזיקה פה את ה... מתוך מה שאתם אומרים, רק באמת החשק שלי נורא גדל, כמה שרציתי כל השנים לנסוע להודו, אבל עכשיו עוד יותר, המסתורין, השלווה, ההוויה המיסטית הזאת, הפשטות הקיומית, ממש מושרים אותי אפילו יותר. ואני רוצה פה באמת לסיים עם המתנות שהודו נתנה לכם, שוב, בתור מטיילים עם ותק, ולשאול עם מה יצאתם מהמסעות שלכם, מה נצרב בכם, ומה בעצם מהודו עיצב את מי שאתם היום.
אני כן יכולה להגיד שבשביל שמשהו, תודה, שמשהו יישאר מתנה, צריך לחדש אותו מדי פעם. אני לא בטוחה שאם הייתי מבקרת בפעם אחת לפני המון המון שנים, זה היה נשאר בי, אבל בגלל שחזרתי על זה וחשתי עוד פעם ועוד פעם, למרות השינויים, את הדברים שעוד הוא נתנה לי, אז אני יכולה לשמר אותם בתוך החיים שלנו, כי אחרת בשנייה זה נמחק ואפשר להיבלה חזרה בלי המתנות האלה. אני כן יכולה להגיד על כמה דברים... קודם כל, משהו במידת השיפוטיות שלי, כאדם פרטי, ירד. אני זוקפת את זה לעוד כל מיני דברים בחיים, אבל הרבה מאוד להיכרות עם הודו. מידת השיפוטיות כלפי בני אדם אחרים, תרבויות אחרות, אפשרויות אחרות, ודאי רחוקות, כי זה תמיד יותר קל, אבל גם אנשים שקרובים אליי. אני מרגישה שרמת השיפוטיות שלי אליהם ירדה. שיפוטיות לעצמי. אני מרגישה שהסיפור הזה של הכל אפשרי שפתחתי בו בהתחלה, זה נקרא בהודית סאבקוץ' מלגה, יש חולצות כאלה שישראלים קונים, הכוונה הכל אפשרי. אז שוב, מה זה הכל אפשרי? יש כמה סיבות, דיברנו עליהן בהתחלה, על מה זה הכל אפשרי, אבל אני הולכת עם זה שדברים יכולים להשתנות, ויש הרבה פחות בתפיסות שלי היום קירות בחיים, דברים מגבילים, אפשר לעבור אותם. דברים יכולים להיפתח, משהו נראה לך שהוא, זהו, סגור, לא ייפתח, יכול להיפתח. במובן הזה אפילו, עוד הוא מביאה, אפילו שדברים טכניים יכולים להשתנות. אתה רואה חנות פתוחה, חנות סגורה. אז באירופה אתה אומר סגור. ובעוד הוא, אתה רואה בחוץ את הבחור שמוכר. אז אתה אומר לו, וואי, אפשר, בבקשה, בבקשה. אז הוא אומר, סבבה, והוא פותח לך.
הוא יקום בשבילך באמצע הלילה ויכין לך איזה...
גם, ואפשר גם לראות את המינוסים של זה, כאילו את האדם המערבי שצריך לרצות, או איזושהי מין רמה כזאת של, כאילו, לא נעים, מילה קצת חריפה, אבל מין שיעבוד קטן כזה, אבל אפשר לראות את זה גם בצורה אחרת, גם כמו שלב דיבר על הכנסת האורחים, אבל גם הסיפור הזה שהמציאות בהודו היא מאוד מאוד מותאמת לצרכים, מה בן אדם צריך. הסיפור הזה שנגיד יש אוטובוסים שעולים על הגג, מה זה אוטובוסים שעולים על הגג? בן אדם צריך להגיע הביתה, אז הוא לא יגיע הביתה, הוא יגיע ביהוק וביקרוק, מה שנקרא. זאת אומרת, הוא צריך לעלות על הגג, זה יעלה על הגג, הוא צריך להחזיק מהצד, להחזיק מהצד. לא צריך המון המון תנאים, ובשביל שדברים יתקיימו, צרכים שלך מתקיימים מהר, אפשרויות נפתחות, בשביל שהצרכים האלה יתקיימו. זה מאוד מאוד מרגש, ואני משתדלת לקחת את זה, לפתוח את הדברים, ולא להגיד, זהו, סגור, נגמר. יש עוד דרך, מישהו צריך את זה. אנחנו נמצא את הדרך הזאת, גם אם היא ככה קצת יותר רחבה, זה מאוד מרחיב את הלב ומאפשר משהו.
ואני שומעת באמת הרבה מאוד אמון במציאות ובאפשרויות שלה. לב, מה אתה לוקח איתך?
אז אני אתחיל ביואב בן דוב, עליו השלום, שדיבר על המקום שאנחנו מגיעים להודו בשביל האחדות, אבל אנחנו רואים בהודו המון ריבוי. והריבוי הזה באמת כבש אותי, המקום שבן אדם הולך ברחוב, יוצא מהמשרד שלו, נכנס לאיזה מקדשון, שעד אותו רגע לא הבנת שזה מקדשון, עושה איזה פוג'ה, ממשיך למקום אחר. המקום של כמה חול יש בתוך הקודש, וכמה קודש יש בתוך החול, זה משהו שהוא היום חלק מהחיים שלי, גם במקומות המאוד נקרא לזה חילונים שלי, וגם במרחב בית כנסת שלי, כאילו אני אף פעם לא שוכח שבעיר הערבוב הזה יש מעלה גדולה, זה לוקח אותי יותר למעלה. והדבר השני שבהתחלה הוא מאוד מעצבן בהודים, עד שמבינים איזו מתנה זאת יכולה להיות, זה מקום של אי צמדות למה שחשבת קודם. אתה מדבר על משהו עם הודים או עם הרבה הודים, אחר כך אתה מדבר איתם על הדבר הזה, והם חושבים כבר לגמרי הפוך מה שהם דיברו איתך בסך הכל לפני 3 ימים. ואם אתה מאמת אותם, אז הבן אדם יגיד לך, כן, אבל זה מה שחשבתי לפני 3 ימים. איפה הבעיה? וגם עם עצמי, אחד מהדברים שאני עושה עליהם כל הזמן חשבון נפש, עד כמה, ברגע שחשבתי משהו וכבר העזתי להוציא אותו מהפה, עד כמה אני נצמד אליו רק מתוך ההצמדות, כי כבר אמרתי אותו. כשאני כבר אולי בן אדם קצת אחר, אולי לא אחרי 3 ימים, אבל אחרי 30 שנה, אחרי שנה, אני גם עובר דברים, מרגיש יותר קל לשכנע אותי מאשר לפני זה, כן? כי המקום של ההיצמדות למה אני חושב, היא פחות חשובה לי, כי אני מקווה שאני יותר נמצא במדרגה של, בסדר, אז אני חושב על זה, אז כול הלב חושב את המחשבה הזאת, זה כמה מקום כבר אפשר לתת לדבר הזה בעולם, כן? אפשר גם לזוז משם קדימה.
כן, בתרבות שלנו באמת לשנות דעה אחרי כמה ימים זה חוסר עקביות, אבל באמת בפרספקטיבה ההודית, זה איזשהו כבוד לתהליך ולשינוי. כלומר, כן, אני היום אדם אחר, והיום גם התודעה שלי והחשיבה שלי אחרת.
כן, אני קצת פוחד להגיד אצל ההודים והכל, כי על כל דבר יש לי גם דוגמה הפוכה, אבל כן אני מרגיש שיש איזה איכות, אם יש איזה איכות הוליסטית של הודו, אז באמת המקום שאין טעם גדול בהיצמדות למשהו שחשבת אותו בעבר, שזה גם משהו שהמהטמה גנדי תרגל אותו, וגם צדיקים הודים אחרים, זה איכות שאני אנסה לקחת ליומיום שלי, להתקדם איתה, אם אני נסוג ממנה לא להתייאש מעצמי, זה מתנה גדולה מהודו.
נפלא. אז תודה רבה, נסיים בתודות. תודה דבורה זגורי, תודה לב הרן, ותודה למפיקה שלנו, יקירה ויזל אזולאי, שאנחנו חייבים לגלות לכם, לא רק שהיא הייתה בהודו, היא הכירה את בעלה על גג של אוטובוס. מה צריך יותר מזה? המפיקה המושלמת לתוכנית הזאת. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לקחת את הגיליון, לקרוא, לעיין, להרחיב ולמצוא שם קצת פוג'ות משלכם. תודה שהייתם איתנו, ניפגש בפרקים הבאים. להתראות.
מקור ראשון, הסקטים.